טוב, לכאורה אין פשוט יותר מאשר לתת שמה שפתיע מסכת פסחים. זאת אומרת, יש דורשנות, כבי דורשנות, האמת שקיימת כמובן אחרי הפסח, וכולנו מכירים את זה מבתי הכנסת, שירי המחשבה בישיבות, עלוני פרשת שבוע מלפני פסח ראשונה, יש אפשר למלא ספרייה שלנו רק מהגדות, בכל מדברים נכונים וראויים, וגם אני מבודד את כל מה ששייך לפרק העשירי ומתמקד רק בחמץ, עדיין יש הרבה מאוד חומר. אבל אני לא צריך להתמקד בזה, זאת אומרת, הנקודות הללו הן אולי מובנות מאליהן, ושהן באמת לא... אין איזה ערך מוסף ללימוד שעשינו מעט עם זה, אני רוצה לדבר על חמץ עם כל הגאווה או כחמץ, זאת אומרת, לא, זה לא, לא לתוך הלימוד, ולא בקרקע לתת איזשהו שיעור מעתיקת פסח או וכדומה. זאת אומרת, אז אני רוצה להתמקד בעיקר בדיון שכן הוא לתוך כדי הלימוד, ומתחפש בהם קצת את הפנים היותר מחשבתיות. עם זאת אני אפתח בגמרא אחת שלא עסקנו בה, והיא באמת לא קשורה מהסוגיות שעסקנו בהן, אבל היא מופיעה פה בדפים שלמדנו, אז אני לא רוצה לפרט עכשיו לאגדות עוגיות, אבל רק אציין זה, כי אני חושב שזו גמרא חשובה ביותר, גם המחשבתית וגם שמה בהווי הסוציולוגי ישראלי שאנחנו נמצאים בתוכו. זה חטא מודבט. כל יש בדגמר לגבי שלוחי מצווה אינם נזוקים. אומרת הגמרא כאן, מה בעזרה שלוחי מצווה אינם נזוקים? היכא דשכיחא זיכא שאני, שנאמר ומשמואל איך אילך ושמע שאול והרגני. קיצור, מה עומד פה? שלמות ששכי מצווה אינם נזוקים, כל שכי חזקה זה לא ככה. זאת אמירה חשובה ביותר לגבי דרכי ההשגחה, וקרית עד כמה אדם צריך לנהל את חייו, אז מה שקדוש ברוך הוא דואג, שומע עליו, דואג לו, עד כמה האדם צריך לקחת בחשבון גורמים של טבע, וכמובן לא רק האדם, גם המדינה. לא נכנס כאן כרגע לשאלות של לאום לעומת הפרט, וייתכן שיש השגחה אחרת על האומה מאשר הפרטים. זה דבר מעט, יש פה נביא, והנביא נאמה מהקדוש ברוך הוא לעשות משימה. זאת אומרת, לא פחות או יותר, הקדוש ברוך עצמו אומר לשמואל ללכת ולמשוך את דוד. זאת דיבור, עכשיו, לכאורה, אז פשוט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז איך תעשה? מה אתה בכלל שואל שאלות? ולעומת זה, איך שמואל מגיב? איך אלך? משהו שובר רגעני. אז כמובן, אפשר פה להתחיל להגיד מה אומר. אנחנו מכירים את זה בימינו, אומרת, מכל מיני קבוצות ואירועים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לי, בימינו אין לנו נבואה. אז אנחנו מניחים שתפיסת עולמנו אומרת, אם זה דת תורה, ואם זה תפיסת עולמנו, ואם זה אידיאולוגיה שמחייבת אותנו, אנחנו אומרים, נלך באש ובמים, ולא ניקח בחשבון שום מעצור. אז פה יש לנו נביא שקיבל הוראה והנחיה מפורשת לעשות מעשה. במקום להגיד, כן המפקד, ולעשות את זה, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, רגע, זה לא הגיוני. זאת אומרת, שלי הרוג אותי. אז יש פה אמירה מאוד מאוד חריפה, לגבי היכולת, לגבי לסמוך על הנס, ונגיד, מרת, אני לא חוש בקיר, מרת, לא אכפת לי מה הנסיבות הכלכליות, ביטחוניות, חברתיות, אלא, מרת, למה? כי זה משימה, זה מרת, יהודים, המשימתי שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אלא, מרת, עם שכיח הזק, זאת אומרת, עם דרך הטבע, זה... הדבר הזה מסוכן וכו', אז אתה לא יכול להגיד שקדוש ברוך הוא אמר לך, אז הכל יהיה בסדר. טוב, זו נקודה אחת אני מעיר עליה, אני חושב ששוב המקריטית, אני בשיחה פה, פעם הצבעתי המחוקת רש"י והרד"ק על הפסוק הלא כבני חושים אתם לבני ישראל, ראיתי ישראל הייתי מהרמב"ם ופלישתים מכפתור והרם מקיר, הנה הנה השם המחך את העם. אז יש מחוקת בין רש"י לרד"ק. הרד"ק הוא איזה ביטמיה, הלא כבני חושים אתם לי, אתם לא בני כושים, אתם העם הנבחר ולכן אני אתנהג איתכם אחרת. לעומת זאת הרד"ק קורא את זה בסדר, רש"י קורא את זה בסימן קריאה, הלא כבני כושים אתם כמו כולם, אז כמו שאתה רם אלתי מלמד ופשטים, אל תחשבו שאתם מיוחסים או שונים, אלא כמו שקדוש ברוך הוא יתנהג עם הרם, ככה גם יתנהג עמכם. אז לא מדובר שם על השגחה, לא מדובר שם בכך דרך הטבע, אבל המסר שם ברש"י מאוד חריף, שגם עם ישראל צריך לקחת בחשבון שמה שנעשה למות אחרות נעשה גם לו, וצריך לשקלל את כל כל הסיפור הזה. זה כמובן נקודה שבניסוח קצת שונה ובדגשים קצת שונים גם עולה בתחילת הגדות החורבן. אם אני צריך באמת, אם נצחה בנרקוס, צריך להקיף במקדש בעל מום או לא, אז גם, אז מה נצחה בנרקוס אומר? יאמרו בעל מום כנגד המזבח, זה חילול השם. וכמובן הדעה השנייה שם אומרת, אשר אדם מפחד תמיד, אם אתה מתעסק עם הרומאים, אז אל תחשוב פעמיים, תחשוב 10 פעמים, לפני שאתה מחליט לירוק לקיסר באמת בפרצוף, גם אם יאמרו, גם תהיה בעיה. זאת אומרת, צריך להכיר במגבלות, זה מה שנאמר פה. טוב, מה שיותר חשוב מהגמרא הזאת, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, דאמר רבי עמי, כל אדם שלו קרקע לישראל, אמר רבי ברבעד, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אם אלה אלוהדים אלה יכול פירות גינוסר בירושלים, דיינו. זאת עלייה שלא לשמע. כעצב אמר בדוסתק רבי יעני, מפני מה אין חמי תביעה בירושלים? כשלא יהיו עולי רגלים אומרים, אם אלה אלוהדים אלה יכול פירות חמי תביעה ידיינו, וצאת עלייה שלא לשמע. הוא בעצם עומד פה על השאלה עד כמה פאר והדר ומותרות נותן לעולי רגלים. מצד אחד מגיע להם, הרי הם באים מחוץ לעיר, ואם בירושלים, בזמן הכי חגיגי בשנה, במקום הכי חשוב, בזמן כמו שהם לעבוד שמחה, אני יכולה צריך לתת להם כמה שיותר מותרות, כמה שיותר תענוגות. ותגמר רוצים שחוויה רוחנית, תהיה חוויה רוחנית, שאנשים יגיעו לא בגלל הגשמיות, אלא בגלל רוחניות. ולכן, בעצם כאלה שאמר בכוח מונים, לא רוצים שירושלים תהיה כמו ניו יורק, או כמו לונדון. רוצים שיהיה בה פחות פאר. באמת, רוצים שזה הבחנה בין אזור הכנרת, ששם יש פירות טובים, ויש מעיינות חמים, ויש נופש טוב, לבין אזור ירושלים. וכמובן שאדם א' כמו שלא יבוא, אני זוכר אותו ילד אמריקאי בן 9 או 10 שדיברתי איתו 20 שנה, שאתה מה הדבר שאתה הכי אהבת בביקור של ראשון שלו בארץ, כמובן מה הדבר שהכי אהבת או הכי הרשים אותך? מגלשות המים. זה כשבארצות הברית עדיין לא היו מגלשות מים, ופה היה יותר מפותח משום ממש שם, אז כי הלונה גז זה מה שהוא זכה מהביקור בארץ, לא הכותל ולא מערת המכפלה ולא לא קבר רחל, אלא זה דבר שיותר מכל דבר השאיר עליו ראש. בסדר, הוא בן 9, אבל החשש שזה קיים גם בילדים בני 29 או 49 או 69, ונקודה הזאת, עכשיו, נקודה יותר בסיסית, זה לא רק שלא יבואו לעמד, שלא יעלו לא לרגל בשביל זה, אלא כללית, אדם צריך לשאול את עצמו את סדרי העדיפויות שלו. זאת אומרת, אני אומרת, יום כיפור, או כל יום אחר, כמה מעט אתה מסתכל רק בצד הרוחני, או עוד כמה אתה מקטר, כמה זה יפגע באדם, אם הוא לא יודע מה, אם הוא יבוא, עולה לרגל, יתאכסן במלון בירושלים בזמן העלייה לרגל, והוא לא יאהב את המנה הראשונה. אז עד כמה הוא מתנהג כמו איזו טרגדיה, הוא אומר, אני כל פעם שאני טס במטוס, אני משתגע מחדש. טיסה זה דבר שאומנם היום הוא נדמה כמובן מאליו, זה דבר שדורות אגבי דורות אגבי דורות חולמו על דבר כזה. שמעת אליה במטייה ומת אדמה לעליון, נמצא שם מת בתנך, נמצא מת במיתולוגיה היוונית כמובן, יש את קוסמוס איקריס, והיומרה והגאווה האנושית עושים להיות כמו ציפורים, והשיגו את היכולת המדהימה. אם תלכו לבן אדם במאה ה-18 משכיל, כאילו שאנשים יטוסו כמו ציפורים מהכה להתם, ואפשר לקום הבוקר ולקום הבוקר בתל אביב ולגמור את היום בניו יורק. אני לא יודעת מה דבר כזה לפני 200 שנה, היו משפזים אותך, הוא בצדק, זה הישג אנושי כביר. ואז אתה נמצא שם באמצע זה, ובתוכו ישמו מלחמות עולם, אם הוא קיבל שתי קרח וקולה או שלוש קרח וקולה. אם הוא הזמין קולה במקום זה, הוא לא קיבל דיאט, אלא הוא קיבל קולה רגיל, הוא רוצה ספרייט ואין שם, וכבר אתה יכול לשמוע שהוא ידרוש את כל הכסף בחזרה, והוא ידווע את החברה לדין. אנשים אין להם שום פרופורציה ושום, זאת אומרת, אז איך הפועל גינוסר? תחשוב, הזכות שנפה בחלקך להיות כזה ביטוי של יכולות אנושיות. או אני יודע מה, אדם הולך למת, אני יודע מה, את המיזוג בבית כנסת, בית המקדש, בית מדרש מתקלקל, את עד כמה אדם חושב שהוא לא מסוגל ללמוד, כי נבח מת, הוא לא עומד בקושי, וזה נכון לגבי מיליון דברים אחרים. מי שפעם דלמד, בשביל שבר מישהו תנן בפניי, שהחזן במוסף יום כיפור, לא עלינו העריך 10 דקות, והפסקה התקצה ב10 דקות. זאת אומרת, ריבונו של עולם, מוסף יום כיפור, אנחנו לא מדברים את, זאת אומרת, צריך באיזשהו מקום לשים את העיקר עיקר, והתפל תפל. אז וחזל פחדו שאדם יבוא עליה לרגל, יבוא לירושלים למקדש, יראה שם את כל נוחות שכינה, ומה בסופו של יחשב שחשוב באמת? המנה האחרונה שהוא קיבל במלון, את הפירות גינוסר. אז לכן עצמים את בכוונה ניתן פירות פחות טובים, ניתן מחצאות פחות מרשימים, ויש איזו נקודה מת שהיא חשובה ביותר, שאדם את, נשמע בפעות, אם יש פעות גינוסר אתה אוכל אותם בכיף, אבל לחשוב שהפעות גינוסר זה מה שעושה לך את ה, אתם תסתכלו פעם בדפי פרשת שבוע או בעיתונות הדתית, איך מפרסמים חבילות נופש לחגים בפסח ספציפית, תתאו מה עיקר ומה תפל בפרסומים, את, מה מציעים את, למי שהם, אני כבר לא מדבר באמת על זה שחצי מהם מציעים בעצם לברוח מן הארץ ולבלות את ה, במקום לעלות לרגל, לרדת לחוץ לארץ ולבלות את החג נופש במזרח אירופה. אבל תתאו מה מציעים לבן אדם, מציעים לו אומרת כך וכך תענוגות, כאילו מה שלא, אם זה פירות גינוסר, אם זה ג'קוזי שזה בחינת חמי טבריה, או כל דברים האלו, בזה רוצים לשכנע בן אדם, צריך איזשהו פרופורציות גם בעלייה לרגל. טוב, אוקיי, עכשיו, זה כמו סתם עושים זרקור, אבל כן.
אנחנו כן אבל מוצאים את בית המקדש כמקום שיכול למשוך מצד איך שהוא נראה, אומרים על הבית שני, כאילו מי שלא ראה,
אני,
אנחנו לא מחפשים שזה ייראה רק החוויה.
לא, אני חושב שסוג זו הבחנה משמעותית בין ארכיטקטורה לבין פירות ומחצאות. ארכיטקטורה אמורה להביע איזשהו עיקרון, איזו אידאה, איזה עיקרון רוחני. וארכיטקטורה טובה במיטבה עושה את זה. מה?
כוך לשש אמנרמלה.
כן, אתה יודע, אבדי, אתה יכול לקרוא ספרים שלמים לגבי ארכיטקטורה של כנסיות. שכנסיות במאה ה-11 רוצות לשדר את זה מה כוח ועוצמה, ובמאה ה-12 זה נסגבו, זאת אומרת, כל תקופה ומנסה לשדר מרת, עקרונות אחרים, אבל זה משדר מרת, זה משדר כל מיני מרת. תסתכל בימינו, כל מיני בתי, תנסו בתי מדרשות, האמירה הארכיטקטורית היא משמעותית. ההשפעות למיניהם, אז זה במיטבה הארכיטקטורה משדרת מסרים. זה אחד הסיבות שזה מקצוע כך יפה, שזה משלב מצד אחד אידאה, מצד שני את עשייה במשלב בין חומר ורוח. זה לא זה רק רעיון בעלמא כמו בספרות, אלא זה להלביש את הרעיון באיזשהו חומר. אז זה אני מבין שבית המקדש אמור לשדר הדר, פאר, עוצמה. ואני חושב שאפשר לשאול שאלה אמיתית, האם הארכיטקטורה של בית המקדש למשל שונה מהארכיטקטורה של המשכן? או מה משהו שקרה משכן? גביעי הכפתורי הפרחי ממנה יהיו, יש משמעות אסתטית משמעותית, מכלות אסתטיקה משהו תענוגות. ופרשת תרומה משדרת מסר מאוד חד שהתורה יש ערך די משמעותי באסתטיקה. זאת אומרת, מה התשומת? כל תורה, הכלים שם הוא, ובצלל, ועולייה, ותחשוב מחשבות, זה לא רק מחשבות טכניות, זה באמת לא בו אמנות. זה פירות, זה כמו שסיפור אחר. אין התנגדות גם לפירות. אבל צריך להיזהר שהפירות לא יהיו כמו מרכז העניין. נכון.
חשוב אם זה, היום זה בשר ויין ומחר זה
המיזוג
בבית המקדש, בסדר?
לא, אני חושב שיש פה שתי נקודות חשובות. קודם כל, בשר ויין נקשב כזה משהו סטנדרטי. לעומת הפרוט גינוסר, חברים בטבריה, שמשהו יוצא דופן. ולא היה בירושלים איזשהו, אני יודע מה, איזשהו מוזיאון מדהים, או איזשהו, איזשהו כמובן, תענוגות יוצא דופן, זה היה... זו הייתה נקודה מאוד שהייתה מפריעה משמעותית. לעומת זאת, אם זה... אני אתן דוגמה מאוד. מפרסים את עיר דוד, אני מקווה שאף אחד לא יכנס פה עכשיו, אני מקווה שהדוד שאף אחד לא עובד שם עיר דוד. איך זה, ממי זה תבוא, תרחב הסגווי בעיר דוד. אני שואל לי, בוא נעולמי, מאוד. זה מה שחפש בעיר דוד, מאוד, זה שאתה יכול להשתמש באיזשהו צעצוע נחמד, צעצוע למבוגרים, מאוד. ביהוד דוד זה לראות את לחשוב שאתה עומד איפה שדוד המלך עמד ולחשוב ששם הוא שואל את התהילים. אז אני יודע מה הראש, הם כמובן גם מאמינים בזה, רק חושבים שככה הם יקנו, ככה יקנו את הישראלי המזדמם. אבל אני לא יודע מה, בעיניי זה פזיבות, שבאים ואומרים בוא ליהוד דוד ותרכב פה בין השבילים ב... וגם גוש עציון, גוש עציון קיבל איזו החלטה אסטרטגית למצב את עצמו כמקום נורמלי ורגיל. מצד אחד, אולי זה מאוד יעיל, אבל יש מקום, אתה מבין, אתה רוצה שמי שבא לפה בשביל דרך העבוד, לא בשביל שיכול פה מעט לך איזה יקר. יקבים יש בו... זה בחורה חילוניה בעבודה של אשתי אמרה, למה, שאתה צריך לבוא לכם בשביל האטרקציות, אני צריך לבוא לכם, כי יש שם היסטוריה. אז... זה א' הנקודה. הנקודה השנייה, אין בעיה תהנה מהמזוג, אין בעיה תהנה מהבשר, אין בעיה תהנה מהיין. הבעיה היא כאשר אתה הופך את זה לעיקר. עיקר עיקר ותפל תפל. אם אדם אומר לעצמו, יש לי מזוג, אני אדליק אותו בכיף. אדם אומר לעצמו, אני לא מסוגל לתפקד בלי מזוג, אז הוא בבעיה. אם אדם אומר לעצמו, החג שלי הוא חג טוב ונעים והיין מוסיף לו, מצוין. אם אדם אומר, בלי היין זה לא חג, היין פה אגב חצי בתפקיד של קוקה קולה. אין להם בזמן בחזל, אין מיץ. המשקה היחידי חוץ ממים, והמים לא תמיד בדיוק בעליכויות היגייניות, אני יודע מה. בעצם היין זה עצם המשקה שלהם. אז זה קורא קוקה קולה בימינו, או מיץ. עכשיו, אם אתה רוצה כאן קוקה קולה בחג, בשמחה רבה, ואם תגיד, החג שלי לא יהיה חג כי הגעתי למקור וקוגמו את כל הקולה, אז אתה בבעיה. זאת אומרת, אתה תהיה בצבא, בזאת השם יבוא השלום, אבל נניח שלכל זה יגייסו אותך, אם יש לך אפשרות לעשות שבת עם בשר ויין ודגים, מצוין. אם אתה לא מסוגל לעשות שבת, שתי פרוסות לחם, תרגיש כמשת השבת, אתה בבעיה גדולה. זאת אומרת, כנ"ל מת, אם יש לך בגדים נקיים בשבת, מצוין, אבל אם אתה לא מסוגל לשבות, גם עם הבגדים הישנים, כי אין לך, כי כרגע אתה, אני לא יודע, אתה נמצא בקרב ואין לך יכולת להחליף בגדים, אתה בבעיה. זאת אומרת, כל דומה אלו, אם יש אפשרות, אז זה חשוב, לעוד שהיום חשוב. אבל אם אין אפשרות, אז צריך לדעת שהרוח זה העיקר.
אם נגיד כן נגיד למצב שהדור לא ברמה דתית גבוהה ולא ברמה רוחנית גבוהה, אז כן מצדיק, אפשר לקנות אותו בדברים זולים?
טלף, זה
שאלה שלי יעלו לבית המקדש.
שמה?
אם נגיד בשביל שאלות לבית המקדש, אז מוצאים להם
על זה. זה חר פיפיות, זה חר פיפיות. מצד אחד, אז הנה, מתוך שלא לשמה בא לשמה, מצד שני, אתה הופך את זה איזושהי זילות. זאת אומרת, אין באמת נכון שיבוא למקדש, כי המקדש מחלקים כלות ואגוזים. או שגיד, אם ככה נשמור על כבוד המקדש, יבואו קצת פחות אנשים. זה תמיד איזה דילמה, זה תלוי מה רמת הזילות, מה רמת הסיכוי לקרב אנשים. אין לי תשובה, אפשר גם לשאול אותו דבר בתלמוד תורה. תשמע, אתה יודע, בית כנסת מחלקים לילדים כלות ואגוזים שלמדו תורה. כתוב הרמב״ם, הגיוני. לפעמים זה צורם לי, כשאני רואה שמחכים לילדים את צ'ופרים שמגיעים לשחרית. ילד, לא יודע, ילד בגלל זה, צריך להגיע לבית כנסת ולפני השתבח, לא בגלל שיחלקו לו פרס אחרי זה. כי מצופה מילד בן 10 שקום בית כנסת. אבל מת, ואז, אתם, אם יחלקו מרת, איך קוראים לזה, הם מבוגרים כלות ואגוזים כי הם באים ללימוד? זה... יש פה איזה מתח אמיתי בין הלא לשמה והתמריץ לבין בין הזילות. צריך תמיד לנווט בין שני הכתבים האלו. אני לא אגיד לך איזה מרשם בדוק. לפעמים יש איזה זילות. לפעמים זה שווה את שווה לבלוע את הכבוד ופחות לקשר אנשים למקדש. טוב, עכשיו נעבור פה לנקודה אחת שהייתה בלימוד בפרק הראשון. וזה מה שהצענו לגבי בעל יראה בעל ימצא, כוונתי הספציפית בעל יראה. לפי תפיסה אחת, בעל יראה זה כאשר חמיץ נראה גלוי לעין. דיברנו על זה אז שזה קיום ציבורי שכולם ישראל אמור כאילו ל... כל המשרד כאילו אמור לדאוג להיבט הציבורי של חג הפסח, ולכן זה משנה אם אומרים את זה או לא. א', אני שמח לבשר שמצאתי אחרי זה קצת דיון הזה באחרונים, מחד חינוך פה לי זה הרמת בדרך אגב שבו אם נזכר אנחנו חושב שיש מצווה לכל המשרד לשרוף. מדע ביהודה בתשובה בחיים סימן תדוו כותב מפורשות שלא, שאין שום עניין שקצה לסוף את החמץ, אז אדם מאחר לחמץ שלו, אם רואה חמץ של הפקר, אין שום עניין לסוף אותו. בכל אופן, אני חושב, זה מאוד משמעותי לגבי חג הפסח. כי זה בעצם אומר שחג הפסח שהוא אלמנט ציבורי, אגב, יש לזה גם ביטוי אקטואלי, עד כמה חוק החמץ הוא חוק מוצדק, נאמר זה כך, חוק החמץ, באופן תיאורטי, חוק מוצדק, כי בא לפרוש מאיסור תמיד. אבל בנסיבות ימינו, כאשר התחושה היא שכפייה דתית רק תוכל אנשים מהקדוש ברוך הוא במקום לקרב אותם, פחות או יותר שמה שיש מדיניות די מוסכמת ברוב הציבור הדתי שזה טעות. אנחנו לא מחוקים חוקים היום שמחייבים אדם לשמור שבת בביתו, אנחנו מחוקים חוקים, וגם זה מת, יש ויכוח באיזה קנה מידה, ש דואגים לשמת הצביון הציבורי של הציבוריות או של המדינה. אז א', אפשר לדבר על זה סתם ברמת הנחמדות, שני ברמה המהותית. אז דוגמה את חוק החמץ. אז אם אני חושב שיש מצוות ציבור, זה תן איזה משמעות אחרת גם ממה שאני חושב שזה באמת רק מצוות יחיד, ואז אגיד לך לא למכור חמץ בפומבי, אז לא אני מנסה לכפות את דעתי עליך, וכאמור התועלת שזה מפוקפקת מבחינת הקדוש ברוך הוא גם כן בימינו לצערנו, או לחילופין זה מפריע לי, זה מרגיז אותי לא את חמץ, אבל זה לא עניין מהותי, זה רק עניין שזה פוגע ברגשותיי. אם חושבים שיש זקים ציבורי, זה משנה קצת את הקייס.
זה קצת מוזר שגברה, הרי כתוב כשמדברים על לא יראה, אז לא יראה לך, וכשמדברים
על זה, אז גם יצא בבתיכם, וחונה משום מודים. אני ראיתי כבר כמה פעמים, ואני חושב שזה נכון, שיש מיליון יחידים. יש איתבר, ויש עזריאל, ויש יונתן, ויש חגי, וכן הלאה. אם אני רוצה לדבר מצד יחיד, אני צריך להגיד משל רבים, כי יש הרבה כמוכם. אם אני מדבר על עם ישראל, יש רק ציבור אחד. אין עשר עם ישראל, יש רק עם ישראל אחד. אז אני מדבר בשון, אז ליחידים מדברים משל רבים, לרבים מדברים משל יחיד. זה נכון, חלק מהם, זה נכון בכל הפסוקים. יש מקומות שמדברים בשון יחיד ליחידים. אני עושה כשאתה מאוד על ידיך. אבל שקודם כל צריך לשאול בשאלה הזאת, אני בכל זאת רואה שקיום ציבור. בשפתה לך ובידי. סותם לכם, סותם כל אחד ואחד. איך עזר ידעו את זה? אתם עושים את זה חשבון שעשיתי כרגע. וסותם לך, אז מי זה לך? זה רק עם ישראל אחד. אז זה מצד שני, אני לא אומר, זה תמיד ככה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה לא כלל עקבי, אבל אני חושב שבבין מקומות הוא נכון בכל זאת. אז בככה, אני חושב שיש, יש בזה מסר, שיש מצוות ציבור בפסח. למה? כי יצאנו כעם ממצרים. לא יצאנו כיחידים, גם יחידים ניצלו, גם יחידים היו עבדים. יצאנו גם כעם, כעם מזאת, ולקחתי, זה קשור להיותנו עם. הוצאתי וגאלתי, זה כל אחד, כל אחד היה משועבד, כל אחד היה דפוק, אז כל אחד כיחיד ניצל. לעומת זאת, באמת, הלקחתי זה כמובן בתואם, לכן יש ערך מוסף משמעותי בפסח שזה, הנקודה הבולטת זה קורבן הפסח. שקורבן הפסח מצד אחד הוא קורבן יחיד, מצד שני קורבן ציבור, חז"ל עצמם בגמרות משדרים מסרים, אפשר לומר, כפולים בנושא הזה, מצד אחד הסוגיה שדוחה שבת, לא דוחה שבת, זה נקרא קורבן יחיד. מצד שני, בגמרא פה דף ע"ט עמוד ב', לגבי פסח ראשון, פסח שני, אז איך סופרים את השבטים, זה נקרא קורבן ציבור. יש שם מרכיב כפול כנראה, בכל מקרה יש בו אלמנט משמעותי של ציבור. וקורבן ציבור, קורבן פסח, יש בו, הוא המרכיב הבולט, והרעיון שלו זה כמו חידוש הברית. כל שם מחדשים את הברית, יש גם מרכיב לא רק דרך החיוב של הפסח, אלא גם באיסור חמץ. יש קיום ציבור באיסור חמץ, שנגענו כעם, ולכן המרכיב הזה נמצא בתוך הסוגיה כקיום ציבור. טוב, עכשיו אני רוצה לבוא לנקודה מרכזית, היא הייתה גם כן תוך הלימוד, ואני רוצה עכשיו כבר בכל זאת לשים עליה זקור עוד הפעם, אבל זה כבר עלה באמת כמובן, אני שמח שזה עלה, כי שגם בלימוד עצמו אומרת, כי חושבים שאני את הפעל המחשבתי הזה, לא רק בלימודים האחרון של השנה. וזה בעיקר בפרק השני. למדנו בפרק השני את סוגיית איסורי הנאה. איסורי הנאה, בעצם מי ואומרי, עכשיו נאמר ככה, קודם כל יש את עצם העובדה, עצם המושג של איסורי הנאה, גם איסורי אכילה. בקרגע, במה של איסורי הנאה. בשני, גם מה, לא רק עצם מושג, אלא גם הביטויים שלו היותר מפורטים. וכאן מרת, טוב, כמעט, אתחיל בעצם מהמושג איסורי הנאה, נציג פה איזשהו, נייצא איזשהו חקירה. חקירה, הגבול ההלכתי מחשבתי, יותר מחשבתי, כי אין זה דווקא הלכתית כל כך, אבל אני חושב שתוך כדי הלימוד אני מקווה שישתדל להצביע שווה גם הלכתי, כי איזה ביטוי. האם באופן עקרוני, בעצם, הכל מותר? אבל יש דברים שליליים. הדברים השליליים האלו נאסרו. או, ההפך, יש מקום את השם הארץ ומלואה. בעצם, למה שייך לו? אז הוא לא צריך לתת לי להנות מכל דבר. עכשיו, הרעיון הזה נמצא כמובן בצורה מפורסמת בגמרא בברכות, דף ל"ה,
שגמר שם מדברת על
המקור לברכות.
אז אחד המקורות שם, אז כל הנמר הזה לא ברכה כאילו מעל. שם גמר שואל שני פסוקים. השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם. מצד אחד ומצד שני, להשם הארץ ומלואה תבל ויושביה. נוקש כאן קודם ברכה, כאן אחר ברכה. יש כמה מקומות בהלכה שיש ביטוי לכך שבעצם הקדוש ברוך הוא בעצם העולם שלו במקומות מסוימים שלא מעניין לתת לי יותר, אז לא נותן לי יותר. הדוגמה בולטת ביותר אולי זה בגבי בסוגיה של יש מילה בקורנמות. זה גם בנדרים דף מדבב. כך יש לנו דין של נדר. אדם מקונם כיכר זה עליי, הוא אסור בנדר. אדם יכול לאסור על עצמו חפץ. אני אומר, קונם כיכר זה אליי, קונם ספר זה אליי, קונם שולחן זה אליי, וכו'. עכשיו, יש מחלוק בראשונים, האם הכוונה, האם הביטוי קונם, הכוונה סתם אני אוסר, או הכוונה, אני אוסר את זה כמו קורבן. זאת אומרת, שרעיון הקונמות זה בעצם, אני מתייחס לזה כאל קורבן. עכשיו, בגמרא, במקום אחד, זה כמות הפלמדות ומוד א', יש ספק, האם יש מעילה. זאת אומרת, אם אדם עובר איסור נדר, האם הוא מועל? זה שאלה, משהו עם העל. אז אם אני מניע שכל נדר זה סוג של הקדשה, אז אפשר להבין את זה. ואם אני חושב, כל אותם ראשונים, שנדרים אינם בעצם קורבנות, הם עושים בפני עצמם, אז מה בדיוק המעילה שלו? אני כרגע לא נכנס ל... יש דיון נרחב ברן על איזה רמת מילה באמת מדובר שם. אבל אם הבא אומרת, אדם מוסר עצמו בנדר חפץ, עכשיו הוא גורל הנדר, הוא כאילו בעל. אז התפיסה היא בעצם התפיסה הזאת. שבעצם העולם שלך הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לי רשות שימוש. אם אני ויתרתי על זכות השימוש, אז אני חוזר הקדוש ברוך הוא. הוא ברד העולם, זה שלו. אז מה, אני זכותך להשתמש. ברגע שמעתי קונם, אמרתי, אני לא מנצל זכות השימוש, אז ממה זה שח להק, הקדוש ברוך הוא, כאילו מעלתי. אני אגב דוגמה אחרת, יש דיון, בבד הזה השנה שבאה לפני שנתיים, בקיץ, מסכת סוכה, ונמצא גם במסכת שבת בפרק השני, סוגיית מוקצה מחת מצווה. יש מושג מוקצה מוקצה למצוותו, אתרוג, נר חנוכה, סוכה, זה מוקצה. עכשיו הבעיה היא, כתוב שם זה מוקצה כל שבעה. עכשיו מוקצה, אין רק זה מוקצה לא בשבת. יש מוקצה בשבת ביום, אבל אין מוקצה ביום שני בבוקר. אז הרמב"ן באמת אומר שזה לא מוקצה אמיתי. זה כבר איסור הנאה וכן הלאה. תוספות שם משווים את זה לסוג מוקצה של כל הסוגם של הביטוי מוקצה אחת מצוותו. אז תוספות משווים את זה למוקצה של כל התורה כולה. אז או שהם חושבים שכל המועד איך שהוא שונה, או זאת אותה נקודה. מה בעצם קורה לדעתם? למה יש איסור מוקצה? הפשטות היא או יש הסברים שונים. הסבר אחד מאוד בולט ומקובל, זה מושים את או שם היוציא, משות היחיד לשות הרבים, זה גזירה, ואז כמובן זה לא שייך באמצע השבוע, או העם המתאר הזה שמוקצה אמור להיות יום השבת ליום יותר מיוחד, שאם לא היסו מוקצה, אז אדם היה מנצל את השבת, מסתדר את הבית שלו, מזיז את הרעיתים, הוא בעצם היה תופך את השבת לחול, גם בלי לבוא לאיסורי מלאכה. משהו על זה יחד השבת. בתפיסה, כמובן, בתפיסות כאלו, אין מה לדבר, מוקצה באמצע יום חול. מה שמסתכל אחרי התוספות כנראה, זה שבסיסית, אין לך צ'ק פתוח לשמש בכל העולם. מה שניתן, ניתן. וכי שבוח הוא לא נותן לך את הכל. נותן לך את מה שאתה צריך. מוקצה מחלת מצווה לא ניתן לך. זאת אומרת, זה כמו שבשבת בגלל שאתה לא צריך אתה לא אסור לך להשתמש,
כך גם בבית השבוע, אם זה צורכי מצווה, רק אם לא מעוניין שתשתמש, יש מוקצה פרשו של דבר שלא הכל ניתן לאדם. יש תחומים שבדרך כלל זה בשבת, אבל דווקא יש תחומים שנאמרו לו שלא צריך אותם, לא זקוק להם, לכן הוא גם לא יכול ליהנות מהם. עכשיו נחזור לסוגיית איסורי הנאה. מדוע שבאמת דברים יעשו בהנאה? למה שיהיו דברים שהם אסורים בהנאה? אז כאן אפשר לחשוב על שני מודלים. יש מודל אחד, שדברים נעשו בהנאה כי הם שליליים. המפגש איתם מפגש שלילי. למשל, כלי הקרן, אני חושב שזה רע להרבה בין דברים שונים. או אני יודע מה, שור הנשכר. או כהנה וכהנה דברים שנראים בעיניי כפגומים. לא, עבודה זרה, אני אקח דוגמה הכי בועטת. לא ידאג יתר מומה מן החרם, אני רוצה לשקט, לשקצנו וטעב את תאבנו כי חרם הוא. אז כתוב, למה תעשו אותו בנאה? כי הוא משוקץ, הוא מתואב. אז זה ברור, למה אתה אמור לאסור את העבודה זרה. יש עוד כל מיני מקומות, אתה יודע מה, גם באגב, לא רק ביסורי אכילה ושתייה, גם ביסורי עריות. אז יש מושג של תועבה. יש כמה איסורים למה שזה תועבה. וממילא אומרת, חז"ל דנים, מה היקף האיסור? מתועב הכוונה משוקץ ומרוחק. לעומת זאת, יש לו אחרים שהם לא בהכרח תועבה, אלא הם קשורים בהיתר השימוש בעולם הזה. דיברנו על זה בשיעור לגבי הפכה בין אורלה לבין כלי הקרן. שאורלה זה לא בסדר שלילי. אתה רוצה היתר להשתמש בטבע, אתה צריך לברך, צריכים להמתין. כתבו על הארץ, שאני מביא אתכם שם, אתם כל עצמא אכל, ואחר טבע באותו פריור, שאני מביא לכם ערילים לא יחי, הרי לכוונה לא מוכן, אין היתר להשתמש, וכרגע לא בדיוק שאני בטעם המדויק, אבל הכללי הוא שזה לא עומד לשימושך. הקדוש ברוך הוא לא התיר לך את זה. אומרת, בשנה עובדיה קודש עילולים להשם, ואני חוזר ומזכיר שגמרת ברכות דף ל"ה, גם פסוק הזה משתמשת בשביל להתיר, בשביל השורש של ברכה. ואז אני אומר ככה, שלוש שנים זה לא בשל, זה לא מוכן, זה לא ראוי, לך אין היתר תשמיש. אין בשביל הרע, הפירות האלו מצוינים, אתה אמור לתת עצי מאכל, הארץ אמורה להיות מלאה בעצי פרי, יש גם במדרשים כל מיני אמירות, שמה הקדוש ברוך הוא נוטה עצים, איפה אתה צריך לתת עצים, מבחינת ולכת בדרכה. אבל עד לכן, זה לא שלילי, זה לא כמו עבודה זרה, זה לא כמו כלי הקרן, ההפך, זה דבר ראוי, אבל הוא מוכן. לא ניתן לך יותר שיש בעולם במיידי אוטומטי, אז בעצים, שזה בעצם החלק המשמעותי של הטבע, בעצם נאמר, חכה, תכיר בבעלות הקדוש, בחוץ מעין, אם תרצו, זה לא כך רחוק מהעניין של ביקורים ובכור, שהראשון ניתן לגבוה להדגיש שהשם הארץ מלואה, אז גם כאן יש שלב שלם, שלב שזה לא מוכן, זה טרם בשל, שתיו אחר כך שהוקחים את זה למקדש, כאילו נטע רווי, ועוד אחר כך ניתן לך היתר להשתמשות. מהשנה החמישית, שימוש חופשי. בשנים הראשונות, השימוש הוא תלוי האדם, מסכבת, הוא תלוי היתר, והיתר הוא מותנה. מה חיות שכשאמר שם בפרשת בראשית, כי רק יעש נתת לכם את כל, אז גם ירק עשב, עושה בעצם יותר נכון, הפסוק המדויק זה אם אני נתת לכם את כל עשב זורי הזרע שפה כל עד כל עשב שבו פרי עשב זורי הזרע לכם יהיה לאוכלה. יש בו הבדל בין כל העץ בין עשב זורי הזרע. כל עץ יש מגבלות עליו. עכשיו כאן מדוע יש הבדל בין עצים לבין מקום מוזרים, זה שפחות ניתן להסביר. בהלכה באופן בסיסי ירקות לא נחשבים, לא דגן, דגן כן. אבל אז אי דגן, אין לו עולה, בסדר. זה... אבל בסיסי, מה שנתפס כדבר עצמאי, אלו פירות. בהרבה מקורות. לעומת ירקות, אתן לכם דוגמה. מסה ירק דרבנה. יש דעות שרק דגן תירות שיוצר דורייתא. זה סיפור אחר לגמרי. ויש דעות שכל פירות האילן הם דורייתא. יש את הרמב״ם וחלק לא מבוטל מדרשי הלכה, שמדורייתא, תורות ומעשרות, זה כל פירות האילן. אבל מסה ירק מפורש שזה דרבנה. עוד מה ככה? במדרשי הלכה הסיפי וזה מסה ירק לא כתוב דרבנה. בירושלמי זה מפורש, שמות שפירות האילן הם דאורייתא, מסיירות מדרבנן. מה הרעיון? אני חושב שבעצם הירקות הם לא חשובים. כאילו, זה פני הקרקע. זה הכיסוי הפני הקרקע. אתה רוצה לאכול מזה בבקשה, אבל זה בעצם נחשב כמו עשב. מה? אתה צודק, גם עולם הברכות זה בא לידי ביטוי. גם, או לפני זה מרד, תן דוגמה, אבל כאילו הירק נתפס כעשב, כמו כיסוי השטח באמת בירוק. יש אפילו דיון מעניין במקדש דוד וגם במעניינות של שמשה זלמן, אם אדם מגדל ירקות בצורה מודעת, האם אז בכלל נתות מסו מדאורייתא. יש שם דיון שלם, שאם אתה מגדל את זה לא כעשב, אתה מגדל את זה כיבול, שיתכן בזה, יתכן מדאורייתא, שניהם בסוף יורדים מזה. אבל שניהם מעלים את הסברה הזאת ולוקחים את זה ברצינות. עוד יונתן צודק שגם בפרק עצם ברכים הרעיון הזה בא לידי ביטוי מדי פעם.
היום בחרמות זה מכניס עוד דברים.
רק שנייה, עוד חצי דקה. וכמובן זה גם בשמיטה. איסור הספיחי. אם ספיחים זה דרבנן, אז זה דבר אחד, אבל אם נגיד שיטת רבי עקיבא שספיחים דאורייתא, הנה, פסחים פרק רביעי, אם ספיחים זה דאורייתא, אז תחשוב, מדוע יהיה הבדל בין... אז השיטה הזו מאוד משונה. תחשוב, אם מדוע שספיחים יהיה דאורייתא, והאם באמת רבי עקיבא חשב שהתורה רוצה שאדם לא יוכל לירקות שנה שלמה, באיזשהו מקום התשובה היא שרבי עקיבא חי בעולם שבו לא יכולים לירקות. זאת אומרת, ושוב, אפשר לזה בדיני תורת ומעשרות. זאת אומרת, הוא לא נבהל מזה שלא יוכלו לרקות שנה שלמה, כי גם ככה הירקות, צריך גם להבין, אנחנו אחרי היום אוכלים בירקות, יש לעשות דיאטה, כי יש להם יותר מדי אוכל, אז חסים להוריד משקל. בזמן חזר המצב הפוך, אדם חסר לו קלוריות, והוא לא, לכל משהו שבעצם מים, זה גם לא, זה לא בסיסית איזה גליק גדול. מה שהוא מחפש בעיקר זה... זה דברים יותר מזינים ויותר, כי כל עולם התזונה שם הוא עולם שונה. אז זה לא מדויק, יש המון משנת עקוב למשל, אבל בסיסית מרת, הם לא בונים את המשק האוכל על ירקות. אז לכן, כאילו, בסדר, עכשיו למה תואמת עשה ספיחים לדעתו? מהסיבה הזאת, שספיחים זה שפתה הארץ. לעומת זאת, הפירות זה לא הארץ. העץ הוא דבר מובחן, שונה, הוא לא כיסוי הקרקע. העץ הוא יחידה עצמאית, אז זה גם חשוב יותר, אבל זה גם פשוט יחידה מובחנת. בעוד שהספיחים רוצים שזה, הארץ צריכה לשבוד, אז היא שופטת דרך הספיחים. אז אכן, אני חושב שגם יותר כאן להסביר מדוע עורלה באמת הוא נתפס, באמת הוא בעיקר ביצים ולא ב... לא בירקות. חלק, הנקודה, זה נקודה מצדדית. הנקודה המרכזית היא לגבי שהיתר השימוש הוא היתר של אמת. הוא מובן, ולכן דברים מסוימים נאסרו כי טרם השגת את היתר התשמיש. לגבי חמורות, אתה אומר, מה רצית? חמורות
זה לא משנה את הסיפור.
מה ככה? כפי שבאתי קודם, יש דיון באחרונים של המאה ה-20, האם נשאר הסיפור, עובדה שמגדים ירקות בצורה מסחרית, אפילו בלי חממות. זאת עובדה שחקלאי מגדל גזר או עגבניות בצורה משמעותית, בשונה מהכניסות לקיום. כששגרו את זה במחסנים, הם מעלים את זה, שניהם מעלים את זה כהווה מן הרציני, זה מאוד משכנע מסברה, שניהם בסוף יודעים מזה. אני מוכן לראות לך את המקורות. חממות, זה דיון קצת שונה, זה דיון לגבי בית ומת שדה, אני אסכרתי את זה בשום כללי לגבי קריאת לפני הבית נזמין. יש ירושלמי שבתוך הבית פתור מתות ומעשרות, כי ירד שכזה בתוך הבית פתור מתות ומעשרות, יש ויכוחים על חממות, האם זה פתור מתות ומעשרות מדאורייתא כי זה בתוך הבית, או לא. לדעתי זה פשוט כבית הבקרותך שגדל יורקות בחממה או פירות בחממה, זה כבר גדל אותם בשדה. זה לא קצת כתוב בית עם השדה. השאלה אם זה מקום הגידול, או לא, אז בעציץ, הציץ לנוי גם מזהה מחוץ לבית, אם תשים על גדר שהכניסה לבית שלך, הציץ לנוי עם עגבניות, זה לא כדרכו, זה לא שדה, ומייך החממה, לי זה פשוט זה שדה, אבל כלומר שמדיח החבר'ה של מכון החקלאות פי התורה, מאותו תורה בארץ, או כל המכונים האלו, אני אגיד לך שיש בזה מכון גדול באחרונים. טוב, עכשיו, זה כאן לגבי סוגי מרת איסורי הנאה. יש כאלו בגלל הדרך השלילה, שעון עסקל, עבודה זרה, להקידה קרם. יש כאילו הפוך, שיותר נשגתי את יש סוג שלישי. זה כאלו שמודים לגבוה. הקדש, אולי תמות מעשרות בצורה מסוימת, כי זה כל משהו של עולם הקורבנות, זה עולם... עכשיו, כאן יש נקודה נוספת שחשוב להעיר עליה, זו נקודה שנתקלנו בה, אני חושב שהיא נכונה, למרות שהיא פחות מפורשת. וזה הדבר הבא. אני חושב שיש בעצם הבדל במערכת של הצומח לעומת החי. זיהינו את זה, אני חושב, במשנה שנשרפים ואתם נקברים. עכשיו, שאלת עצמנו, מה נשרף, מה נקבר? התשובה הייתה שכל הנקברים, בעצם זה החי, וכל הנשרפים זה הצומח. אז מישהו שאל שם לגבי שיער נזיר, אבל שוב פעם, בני אדם הם לא בעלי חיים, אז אני לא מוטרד מהבעיה הזאת. שמה? אוקיי, אז א' בסדר, א' בסדר, שנית אומרת, בחמץ ממש מהנקברים, זאת אומרת, בחמץ הסיפור טיפה יותר מורכב, כי בחמץ יש בעצם, יש סיבה אחת להשמיד אותו, מדין תשביתו. וזה בכלל לא שייך למסוינה, כי אני הבחנתי פה בזמנו בשיעור בין הסוגיה של הפרק הראשון, שעסקות בחמץ, את התשביתו בעלילה בעל ימצא, וסוגיות הפרק השני, שעסקות בחמץ מצד איסור הנאה שבו. ראיתי אחר כך, שגם זה בזמנו, אבל ראיתי אחר כך שמכוח חיים, את ספרו של הנתיבות על אורח חיים אחות פסח, תף לוודא, הוא גם כן עושה את החילוק הזה. שהסוגיות של פרק הראשון לא עוסקות באיסור הנאה, בפרק שני כן. אז מהזווית שמסכת תמורה, כי המשל המקומות שם בתמורה, עשית מתן הכה ביהודה. וגם כאן בפרק השני, נכון? זה המשנה כמו ביהודה נדמה לי. כן, גם כאן את מדובר השריפה. אני באיזשהו מקום, אני חושב הגמר מציאות זה ביהודה, אבל יש פה גם נקודה נוספת, וזה שהדיון של הפרק השני, ושמעשה בתמורה, הם מחמץ אותו איסור הנאה, לא מחמץ בתור תשבית. בכל מקרה, אז לכן, מי שאומר שזה לא צריך לשרוף את זה, אז גם אני חושב שלדידו, אז בעצם זה אומר ככה, מדידו אין מצוות שריפה, אז אם היה צריך למדין תשביתו להיפטר מזה, אז מפרר זו על הרוח, וזה בעצם מה נקברים, זה יותר שיש דיבה של לפרר אותו לזרות הרוח, ולפי רבנן, זה לא שמה נקברים, בעצם אין, הוא מהמושבתים הייתי קורא לזה, ככה נדמה לי. עכשיו, פה גם מתיצה, עכשיו, ההבחנה הזאת,
אחרי זה גם העלתי שעד כמה שמצליח לזהות, שבספר מצוות של הרמב״ם, כשהוא מונה את כל זה הנאה ואכילה, יש איזשהו היגיון פנימי בתוך, בתוך הסדר, כמו שאמרנו עם הצהריים, ההיגיון זה לא אכילה, כל איסורי האכילה ואז כל איסורי הנאה, וההיגיון הוא כל איסורי הבשר, ואחר כך כל איסורי הצומח. יש שתי קבוצות שם. בתוך החטיבה שנקראת איסורי מאכלות, אז יש מצד אחד צומח חי, יש מצד שני צומח. עכשיו, זה הביאתי פה נקודה יותר בסיסית. אם, עד כמה שאני מצליח להבין, אם מסתכלים על מה שהתורה אוסרת במאכל הצומח, יש הבדל מאוד גדול. בצומח אין שום דבר שנעשה באופן אבסולוטי. כל הצומח מותר. יש מצבים, צריך להיות טבל, צריך להיות חדש, זה יכול להיות אורלה, אבל כל דברים האלו, זה יכול להיות חמץ, כל דברים האלו בסופו של דבר ניתרים. כי הם כולם, אין איסורם איסור עולם. זאת אומרת, העולה איסור איסור עולם, אבל העץ ניתר בסוף. יש לך הפסקים על העץ, אז הפסקים של שנים ראשונות אסורים לעולם, אבל הפסק זה כן.
כליים.
מה? אז גם כליים. הגפן מותר, החיטה מותרת. אין דבר כזה שאסור לאכול גפן אף פעם. כן. מצוי של כליים זה איסור איסור עולם. איך המצב שאתה מנוע מלאכול גפנים, או אתה אסור מלאכול חיטה? כל דבר שצומח ניתן לאכול אותו אחר כך. גם כלי זרעים וזה, גם בדיעבד לא אסורים. אם יצאו זן חדש, הוא לא נאסר אחר כך לאכילה. אסור לעשות את זה, אבל אם אתה מחליא אכלה אסורה, אז לא נאסר אחר כך. אין בעצם, יש... מה?
למה זה
לא נעשה? מה, צומח?
אם מישהו
החליב,
אתה
אוכל,
זה
החדש. כי אתה עשרת פרד האחלה, היא לא עשרת התוצאה.
חוזר מכלי
הקרם. כי הקרם, זה החדש, זה כשגדלים יחד, חיטה וגפן. ואם מישהו יודע מה, אם מישהו ייקח גפן ויחליא אותו, אני לא יודע מה, אם יקסי פלורה ויצא מזה משהו, יצא מזה משהו, אז זה מותר. בכל מקרה, התורה לא הטילה מגבלות על הצומח מאלף עד תף, אלא היא הגבילה את השימוש. לעומת זאת, בחי זה לא ככה. יש בעלי חיים, יש המון בעלי חיים שנאסרו. כל פרשת שמיני מקטלגת בעלי חיים, מגבי בעלי חיים, מגבי בעלי חיים שנאסרו חד וחלק, שבכלל אין שום דרך להתיר אותם. זה כל אחת הטמאות, הבהמות הטמאות, העופות הטמאים, השרצים, השקצים, הדגים הטמאים וכו'. אז אני יכול לדבר לגבי במות תאורות, אני פתוח לעניין של טריפה או נבלה, הם דומים אולי לעולה וכלי הקרן. אבל אתה אומר, אסור לך לאכול חזיר, אסור לך לאכול גמל, אסור לך לאכול שפן. זה נשאר איסור אבסולוטי. זאת אומרת, ההחלטיות של האיסורים שם היא הרבה יותר משמעותית, פשוט בעל מצומח. הם לטעמי, זה חוזר בעצם אותה נקודה. מי שמאוד הדגיש את זה, זה הרמב"ן. ויש נקודה שהיא לא פשוטה מכם מחשבתי. או בעצם אני אתחיל כך. ספר בראשי, ודאי שחזל הבינו אותו, וזה די, כמקרה הזה את הבנת חזל מעורה עמוק עמוק בשתי המקראות. ספר בראשית, טוען, או בעצם אומר, שלאדם ניתן בעת הבריאה הצומח. זה פסוקים בפרק א'. הנה את הלך כל עשב זורע זרע של פני כל הארץ, כל עשב בו פרי עץ זורע זר עליכם יהיה לאוכלה,
כל חיית הארץ, כל עוף השמיים, כל עוף מסר הארץ, שבו נמשך את כל ירק עשב לאוכלה ויחן. לעומת זאת, ביציאה מן התיבה, אז ניתן להם בשר, ניתן להם בשר, זה בראשית פרק ט', קוראים אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה ירק עשב, נתתי לכם את כל. בסוף כמו חדש אומר, עד עכשיו היה ירק עשב, עכשיו יש גם כן קוראים אשר הוא חי, ואז יש גם מגבלות, בסוף משהו דמר לתוכל, לא אחת לבחרם משהו דמר לדרוש. אז אותו עצמה עושה את ההבחנה וחזר בגמר בסנדרין, ורשי בשתי המקומות מביא את כל הסיפור, שדמר ראשון הותר את הצמחים ולא אותו, או צומח ולא בעלי חיים, זה נתון. הרמב"ן די הדגיש לנקודה הזאת, ולדידו זה בגלל שאיזה מעלה בנפש הבהמה. גם שם בראשית פרק א' פסוק כ"ט, גם בויקרא באיסור דם פרק ז' פסוק י"א, מה שמאוד מרחיב שיש בעצם מעלה לנפש הבהמה. זה מתקשר אגב עם תפיסתו לגבי הקורבנות. קורבנות מקריבים בהמות, למה? נפשי תחת נפש הבהמה, נפש הבהמה תחת נפשי וכולי. זה בגלל שיש ערך, אם לא איזה ערך, אז אם לא שום משמעות נפש הבהמה, אי אפשר היה להשתמש בה כתחליף לנפש האדם. יש בערך, רק לא אותו ערך. וזה הרמב"ן אומרת, כמובן, לא חיבוקר בצדדים, הרמב"ן בשני מקומות מדגיש את מעלת נפש הבהמה, ולכן זה נאסר, ולכן גם כשזה הותר, זה הותר במגבלות משמעותיות. איסור דם, איסור חלב, וכן הלאה. עכשיו, זה מעלה שאלה פשוטה, עד כמה באמת מוכנים לזהות נפש בבעלי חיים? עד כמה התפיסה היא שתודעה מת ו... אז גם בעלי חיים יכולים לברוח מסכנה, והרמב"ן מדגיש את זה שיש איזו בחירה, יש גם תנועה וגם בחירה מסוימת, וכמובן זו בחירה לא בין טוב לרע, זו בחירה בין לברוח ימינה לברוח שמאלה, לטרוף כאן, לטרוף שם. בכל מקרה, הרמב"ן כן מדגיש את הנקודה הזאת, ולדידו בעצם בעל החי הוא בעל משמעות, ולכן אדם אין לו איזה צ'ק פתוח לאכול בעלי חיים. ירקות כן, אבל בעלי חיים יש מגבלות משמעותיות, צריך שחיטה, צריך ברכה, צריך להימנע מדם וכדומה. כבר הרב קוק אחרי זה גם כן, לחזן סוכנות והשלום גם כן התלבש מאוד חזק על הנקודה הזאת, הייתי כך שהוא ממליץ בצעים אופטימליים הצמחונות, חזרה לזה מציאות ראשונה יותר. וזה לא מקרה אגב ששני מיסטיקנים, בבטא קל המיסטיקאי לקבל את העובדה של בהמה יש נפש נשאר רציונליסט, וזה כמו, זה מלא פה שאלות. מי שמאמין באיזה דואליזם ש כעמבה מצטט פסוק בקהלת, מי יודע נפש האדם אולי למה לנפש בהמה היורדת היא למטה, כי מקרה אחד יקרה את כולם. אתה בא מצדד את זה בשביל להדגיש את מעלת נפש הבהמה. הנה, זה כמו... זה לא בדיוק פשט הפסוק. פשט הפסוק הוא שזו תפיסה סקפטית, לא שבהמה שווה יותר, אלא שאדם שווה פחות. למרות שיש שם איזושהי הערה ידועה שהפסוק שם... באמת העולה למעלה שהבן אדם זה מקמץ, והיורדת היא למטה שהבהמה זה פתח, כאילו פתח לשאלה כמה זאת בשנייה אחת זה פסוק כי מקרה בן אדם, מקרה הבהמה, מקרה אחד, אין כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל, בוטה אדם מן הבהמה אין כי הכל הווה, הכל הולך במקום אחד, הכל מן האפר והכל שווה לאפר, מי יודע רוח בן אדם, העולה היא למעלה עם קמץ, רוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ עם פתח. אז יש הדיקו מזה שהעולה עם קמץ, בתרגום האנגלית זה that, רוח האדם שעולה למעלה, רוח הבהמה זה סימן שאלה עם פתח, אבל זה לא פשוטה שמקרא. פשוטה שמקרא כמובן שהכל הבל ומקרה אחד יקרה את כולם. הנקודה היא אבל שזה לא לרומם את הבהמה, כמו שהמבן שמה מצטט את זה, זה בשביל להניח את הבן אדם, כמו שקוראת מעוניין לוח הספר. בכל מקרה, גם אם, זה מורה כמו שאלה, עד כמה מקבלים את עמדת הרמב"ן שישמע לנפש הבהמה, בסופו של יום, מה שאפשר לומר ודאות כמעט, שהתורה כן מבחינה בין בהמה לצומח, בין חי לצומח, כמערכות שונות. האמן כמובן מצליח להסביר למה יש מערכות שונות. מי שלא רוצה לקבל את מטאפיזית שבהמות הם בעלי נפש משמעותית, אז יצטרך לחפש הסבר אחר. ואתה מבחינה, ואגב, מי שזוכר בספר ויקרא, אז פרשת שמיני מסתיימת, זאת התורה לבהמה ול... זו תורת הבימה והאוב וכל המשך חי עומזת במים וכל המשך רוח אצל הארץ ידים התמי בטוב בין החיי הנכב ובין החיי שלא תיאחל. זה תורת הבימה, זה עולם, זה קשור לעולם הקורבנות. תורת הבימה אומרת התורה כאילו יש רצף ישיר בין ויקרא צו לשמיני. ויקרא וצו זה בימות על המזבח, שמיני זה בימות על השולחן שלנו, השולחן דבר למזבח ובעצם אותו עולם. קיצור, סוף דבר, אני חושב שהתורה מבחינה, איך שאני אסביר זאת, בין הצומח לבין החי. וזה מה שבעצם ראינו, שיש איזה ביטויים גם בעולם, טוב, כפי שאני קודם, איך עשו, עשו אבסולוטי, או עשו לא אבסולוטי, איזה ביטויים בנשרפים, נקברים, עניין מזאת של הרמב״ם. ראינו פה, וזה דבר מעניין, דיברנו פה לגבי חלק מסורים, מה בעצם מוקדם? ספציפית זה היה לגבי בשר וחלב, נכון? כן, כשדיברנו לגבי בשר וחלב, לאיזה עולם משייך אותו? לעולם. כי בשר וחלב יש במקום הזה צירוף של שני דברים. אז אם מצרף אותו לעולם בעצם החי, וזה בעצם מסכת חולין. איפה סוגי בשר וחלב? מסכת חולין. למה? כי זה חלק מהיתר החי. אז החי מותר כשמודים את גידי הנשק, כששוחטים אותו, כשאין לו טריפות, וכאשר זה לא בשר בחלב. מצד שני, הגמרא מתלבטת מאוד, אולי דווקא בשר בחלב שייך לעולם של כלאיים. בעצם יש שם
דילמה, האם המערכת המעניינת והקובעת זאת המערכת של... המערכת מעט של חי לעומת צומח, ואז בשר וחלב שייך לעולם אחד, או האם המערכת הקובעת זה מערכת הערבוב. ואז כשמעתי קודם, יש דברים שנאסרים כי הם לא בשלים עדיין, כמו אורלה, וזה גם יכול להיות כל מיני תופעות אחרות, ויש דברים שאסורים כי הם שליליים, אז כלאיים זה שלילי, בשר וחלב זה שלילי, ואז השלילה שבהם מצטרפת, תבינו בעצם שתי דעות כנראה גם בגמרא וגם בראשונים ותמי מצוות של בשר וחלב ואיזה עולם משייכים אותו. אז נדמה לי שהנקודה הזאת פה שבעצם עולם ישראל נעם מקפל בתורה איזו התייחסות ערכית יותר לחי ומה צומח, או שבעצם כשאנחנו מודדים איסורי אכילה, איסורי נעת, צריכים לקחת בחשבון את הקוראים האלו, כי בעצם זה בעצם אומר שעמידת האדם נאמר כך, יש לאדם עמידה אחרת אל מול הצומח, כלומר אל מול החי. גם אם לא מחליק ללכת לרמב"ן, אפשר לומר, אפשר כן לומר, יש לאדם משותף עם בעלי החיים, ולו ברמה גופנית, ביולוגית, פיזיולוגית. יש משותף בין האדם לעולם החי, והיומרה שכאילו להרוג בעלי חיים, היא מאוד בעייתית. אם הוגים משל בשר, אז למה לעצור בשר בעלי חיים? למה לא נמשיך בשר אדם? אז התשובה היא כי לאדם יש באמת נפש שעולה למעלה, ויש מותר אדם מן הבהמה קיים. אבל יש איזו בעייתיות לא מבוטלת. כי בעצם האדם בזווית, כאילו, האדם נבע מזווית כפולה, מזווית אחת טבעית, מזווית שנייה כריזמטית, נקרא לזה. מזווית אחת רוחנית אלוקית, מזווית שנייה פיזיולוגית. מזווית הפיזיולוגית הוא בעל חי. ולכן גם הרפואה בעצם הרפואה או הביולוגיה, הביולוגיה אורגנית, כי יש משותף לכל עולם, במקרה זה גם הצמחים, גם לבעלי החיים, גם אבל ככל שמתקדמים יותר, יש יותר משותף לבעלי החיים ולאדם. ולכן הבעתיות של לראות בזה איזשהו חומר גלם, כי ברגע שאדם בא ואומר אני אוכל את הבעלי חיים, הוא בעצם בא ואומר אני מחוץ אליהם, אני מחוץ לטבע, הם אובייקטים, אני סובייקט. זאת אמירה נכונה מהזווית של בראשית פרק ב', שבו האדם הוא מחוץ לטבע, שבו הוא קורא שמות לבעלי החיים. זאת לא עמידה נכונה מבראשית פרק א', כי בראשית פרק א', אז האדם ובעלי החיים הם כולם באותו רצף. באמת מעניין שבאותו פסוקים בפרק א', שנאמר לכל צמחים בלבד ולא בעלי חיים, יש לנו בין רש"י לרמב"ן שם, לפי רש"י, הברכה שם, הפסוק אומר כך, ויחדם אלוקים והם עולם פה, אלוקים פה ומלאו את הארץ וכבשו ורדו בדגת הים מבחינת שימוש, ובשמיים בכל החיים ועומס על הארץ, זאת אומרת אלוקים, מי נתת לכם את כל עץ וזורע זרע אשר פני כל הארץ, וכל עץ אשר בו יפרי עץ זורע זרע לכם אל אוכלה, ולכל חיית הארץ, כל עוף השמיים יכול לעומס על הארץ, שבו נפש חיית, כרגע עשב ואחריו ויהי כן. כמו שאומרים בין רש"י לרמב"ן, לפי רש"י, פסוק ככה, מי נתת לכם את כל עץ וזורע זרע אשר פני כל הארץ, וכל עץ שבו יפרי עץ זורע זרע לכם אל אוכלה, סוף פסוק, ולכל חיית הארץ, כל עוף השמיים, כל עומס על הארץ, רש"י מבין שפסוק הראשון נמשך לתוך השני. אז בעלי החיים קיבלו את אותו היתר כמו בני האדם. נאמר פה, בני אדם, בעלי חיים, כולם יכולים לאכול פירות וירקות. לפי הרמב"ן, יש פה הבחנה. פסוק הראשון מדבר על בני אדם בלבד, בני אדם יכולים לאכול גם פירות גם ירקות. פסוק השני מדבר על בעלי חיים, וזה יכולים לאכול רק ירקות. או עשב, ירק עשב. לפי רש"י, פסוקים בו נותנים אותו דבר בדיוק לבן אדם לבד. מהזווית שבראשית פרק א', זה בעל החי מול הצומח. אז רמב"ן טיפה ממתן את זה. אז אשר אדם יכול לאכול בעלי חיים, יכול לאכול אותם, כי יש גם בראשית פרק ב', אבל זה תרום מגבלות, כי כאמור, מזה מסוימת אתה ובעל החי אותו דבר. אז על כן, ההיתר הזה, וזה מה שמה מדגיש, מדוע מעלת הנפש, אני הייתי מזה אחרת, אם האדם רוצה להיות, לפרוש מהטבע, הוא חייב להבחין ביום בין הבהמה, או כאילו להתעלות. וההתעלות הזאת, תלויה בזה שהוא מנהג מצומת, שהוא שוחט, שהוא מברך וכן הלאה. זה איננו תלוי זה סוף משהו אובייקטיבי. אז לכן, שם יש גם דברים שנעשו אבסולוטי. במובן זה, דירק עשב, זה אובייקט מסווג בהגדרה. זאת אומרת, האדם מובחן להם, הוא לא דומה להם, ופה אומרת, אתה בכל חושב שהרמת התא זה שונה מרמת התנועה והדפקות, אז לכן האדם מובחן מהם, ואיך שהוא מובחן מהם, עכשיו אני שומע לאכול שום דבר. יש מקסימום את הצורך להכיר, את אין דבר שהוא נבדל ממך.
אבל גם בטבע, הריות הם לא מעל הטבע, והם כן אוכלים זברות. כלומר, זה לא צריך להיות מעל הטבע כדי שמה תאכל במה אחרת.
לא, שזה מעט. זה מבטיא את האדם, שהאדם בכל זאת שואל את עצמו מה המשמעות של זה, הרי לא שואל את עצמו מה המשמעות של זה. אצל הרי זה אינסטינקט בלבד. אצל בן אדם, אצל אדם כשהוא שואל את עצמו האם זה מותר לי או אסור לי, אז יש איזה המשמעויות, כי אם האדם יטרוף אריה, כמו שאריה טורף זברה, אם האדם רוצה להיות רק העליון בשרשרת המזון,
אז הוא בבעיה. זה בדיוק מותר אדם מהבהמה עין, כי הכל הווה, כי הכל טרף. לעומת זאת, כאשר האדם, כאשר אדם בא ומבחין ואומר לעצמו, אני שואל שמה המשמעות של זה, אז כאן הוא יכול, אבל באיזשהו מגבל מסוים. אני חושב שהתורה, הוא רוצה להבדיל את האדם מתוך, כי היא צריכה להבדיל את האדם מתוך עולם אחר. עולם הצומח לא צריכה להבדיל את האדם, הוא מובדל בהגדרה. אז לכן אומרת, העסק הרבה יותר, הרבה יותר פשוט. עכשיו, אם כבר התפיסה הזאת, שזה לא שיש מעלה לנפש הבהמה, זה הפוך, צריך להעלות את האדם, זה לא בהכרח מכתיב קו צמחוני. הקו הצמחוני אומר שיש מעלה נפש הבהמה, אז לכן הכי טוב בכלל לא לאכול אותה. אם הם אומרים, בעצם אין מעלה נפש הבהמה, אבל תיזהר, כי אם אתה תתנהג כמוה, אז אתה תהיה כמוה, אז הפוך, יש לה דווקא היגיון בנסות וכן להיבדל ולהעמיד אצלך בחוץ, כי אז זה מגביר את ההיבדלות ביניכם. בכל באמת, יש התורה פה הבחנה משמעותית בין עמידת אדם אל מול עולם הצומח, אל מול עולם החי, נקודה שאמורה לעורר למחשבה מה בדיוק היא, באיזה כיוון היא מנסה למשוך ומה בדיוק המשמעות של זה. אז אני יכול לענות בצורה חלקית. זה הכל פה, אני מסיים מראש, כל הדין הזה במה הספקולציה. זאת אומרת, נפקמינה, מה כתוב בספקולציה, אני מוכן לגמר ביצועי, פה זה מאוד ספקולטיבי, אבל בסדר. אז קודם כל, לגבי השעה הראשונה, הרמב״ם מדבר על כך שאדם קיבל את הזכות הזאת כי הוא הציל את בעלי החיים, כי במבול הוא הציל אותם בסוג של בעלות של קיים שייכים לו. אני אנסה את זה קצת אחרת. בפרשת בראשית האדם חי בתוך הטבע בעולמיתו. עכשיו עד החטא זה מאוד בולט, והיו אדם אשתו ערומים לא התבוששו, הם בעצם חיים בתוך הטבע. עכשיו זו תשעה גדולה ואני לא יכול לתת לך תשובה חד משמעית, האם זה יהיה נכון לומר שמראש לולי החטא הרעיון היה לחיות בתוך הטבע. יש לקראת שלא מבודרות בפסוקים והמדרשים שיש אסכולה כזו שהרעיון היה עד החטא לחיות בתוך הטבע, בהרמוניה עם הטבע. החטא זעזע את ההרמוניה הזאת, זה בא לידי ביטוי בביגוד, ובעקבות יש דיסהרמוניה בין אדם לבין הטבע והוא פורש החוצה. אפשר לדבר בדימה אחרת שמראש היה מתוכנן, למשל בראשית פרק ב', כל הסיפור שם שנקרא קריאת השמות לכאורה מידע על כך שאדם כבר בשלב ההוא הוא לא בדיוק באותו מקום. אז יש איזה מתח בסיפורים, אני חושב שיש נקרא איזה פנים לכאן או לכאן. בכל מקרה, סביב בראשית אדם עדיין הרבה יותר בתוך הטבע. אז יש תהליך של דיפרנציאציה מחוץ לטבע, זה כמו קורה בביגוד, יש דבר מאלף. כשאדם חוטא, אז כתוב, ויתפרו למלא תאנה. ואז כתוב שמת, או ויחגעו למלא תאנה, משהו כזה. ויחגעו למלא תאנה.
מה?
מיצוי המלא תאנה, אחר כך והיה שמוקים לאדם ולשתו קוטנות אור וילבישם. זאת אומרת שאדם לא עשה לבוש, אדם סתם כיסה את אהובתו. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא בא והכריז את מושג הלבוש, שזה המושג אחר לגמרי. כאלה תאנה זה משהו בתוך הטבע, אין לו שום מושג אנושי, זה סתם להחביא משהו, להסתיר משהו. הקדוש ברוך הוא כבר עושה קוטונת. קוטונת זה לא לצניות, קוטונת זה לכבוד. היה מגדי כהונה.
הוא עושה בעד יחסו בשר ערווה, והקלוטונת זה חבודו דיפארי. ויכול שגם במצחי בו של למך, התהליך הזה מתחיל. שתופס ומד מוטש, נכון שהוא כבר עוזב. אבל למה איזה תהליך, אני אומר את זה במשפט אחד בזה, שיעור שלהם בפרשת שבוע, התהליך שמתחיל זה למך, מסתיים בנוח. ובסופו של דבר, הרעיון שהמבול, שאיך אדם מציל את עצמו, שהוא לא בתוך הטבע. אנחנו בעצם מצליח ליצור בועה מלאכותית שמצילה אותו מהטבע. הטבע מביאים לך את כל היקום, הטבע הולך לאיבוד, אבל אדם יש לו טכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת מוציאה אותו מתוך הטבע, וכך הוא שורד. זה כאילו כמו חללית בתוך... איך אדם שורד בחלל עם חללית? שהוא לא בחלל בעצם, הוא מחוץ עליו. ולכן, הבריאה בגלל המבול, הבריאה המחודשת, היא בסימן של פרישה מהטבע, בניגוד לבריאה הראשונה. אז לכן, תראה איך זה מתרחש שם. זה יכול לך יותר בפשטות. לגבי הטמאים או הטהורים, אז תמיד יכול לך כמו שאמר, אנחנו לא יודעים. טומאה וטהרה זה הכל, המצאת הכתוב. הייתי אומר שהבדל בין בהמות שמגדלים אותם בתור עדרים עדרים ובין בהמות שחיים בטבע. זה יסביר חלק, כי תביא בין אריה וזברה לעומת פרה וסוס, פרה כן, אז לא יסביר את הבדל בין פרה לסוס, או סכמת, סוס כן, אבל זה לא יסביר את הנגיד בין פרה לחזיר. זאת אומרת, זה הכי טוב שאני מכיר. שמה שמגדלים אותם בתור עדרים עדרים, זה בעצם לא בעלי חיים, הם בעצם גידול. יש גידול של עגבניות, יש גידול של עדר, גם מי מטפל היום בעורי צון, איזה משרד משרדים מטפל? משרד החקלאות. כי בעצם להיות עורי צון, או להיות רפתן, או להיות מפעמת, או לעבוד בגידי שדה, זה בעצם אותו רעיון. אבל זה יסביר חלק לא קטן מהתחילים לבד, התיאורים לא את כולם. וכמובן, יש כאלו ויש כמובן בעצם בעלי מחשבה חלקם שטוענים שטופים, לא טופים, זה גם לא מסביר את הכל, חזיר לא חיים, לא הכל אני בטוח שניתן, הם כן אמר שרוצו להבחין, אבל אני לא מתאמן מסוגל להסביר לך את כל המערכת הזאת. טוב, אז באמת, פחות או יותר נעצור, רק רוצים להצביע נקודה וקצת לראות למחשבה לכיוון הזה, אני לא... בסופו של דבר, זה הרבה ניסיון פה לעשות ספקולציה ואיתם מדיקה, אז שוב, תאמו אותה עכשיו, תקחו את זה כחומר למחשבה וזהו זה, יידך, זה יגמור. טוב, עד כאן הקטע הזה. טוב, אוקיי, מת... מה? יש את חבר'ה מהשם... בסדר, איך אתם... מה?
בכלל בדרך כלל, זה הסיבה שהאורך בישיבה לא אמור להיות כל כך טוב.
זה הסיבה שלא אמור לקטר על האורך לפחות.